רבותיי, אני חושב שהיה מאוחרת, אשתדל לקצר. ידוע את הרמב״ם שאסור לאדם לומד תורה להתפרנס מהציבור. הוא חייב לעסוק בעצמו במלאכה ולפרנס עצמו. בנושא הזה, כידוע, חלקו על הרמב״ם כל גדולי התורה בעולם. אמרו שאי אפשר לקיים את התורה בצורה כזאת. בלידיה ועובדה, שהיו תלמידים יוצאי תימן, שנהגו לפסוק כמו הרמב״ם, שהתחתנו, והייתה שאלה אם להמשיך בכולל, אמרו לי, לא, אסור להמשיך בכולל. כי אסור לקבל שכר עבור לימוד תורה. אמרתי, ותורה מה תעלה? בחור שהתחיל ללמוד תורה רק ב-18, בצבא זה שנה וחצי, ב-22 התחתן, למד תורה סך הכל שנתיים-שלוש. אם לא להמשיך ללמוד כמה שנים, לא יהיה אתם חכם. האם הרמב"ם מתכוון לזה? בנושא הזה התייעצנו רב קפח, אבל לא קיבלנו תשובה ברורה. כאן זה הקדים לומר, רב קפח עצמו נהג בצורה מיוחדת. הוא למד בישיבת מרכז הרב, קיבל מלגה, כן התפרנס מהמלגה הזאת, ואחר כך החזיר את כל המלגה חזרה. פרה, אחר כך התפרנס מעצמו, החזיר את כל המלגה שלו לישיבה. כלומר, הוא הלך בדרך מיוחדת, שבצד אחד, כמו הרמב״ם, שאסור לקחת שכר, אבל בינתיים, הלוואה מותר לקחת. כלומר, אנחנו צריכים להעמיק יותר דבר הרמב״ם כדברים לא פשוטים. הרמב״ם אומר דברים בשני מקומות. פעם אחת ברוש משניות, כדו שכתב בצעירותו, ופעם בשנייה בדרך חזקה, שכתב בגיל מבוגר יותר. וכולנו שבין פירוש המשניות ובין דברי הרמב״ם ביד החזקה עברו לא רק כמה שנים, הרמב״ם מספיק לחזור על הש"ס מאות פעמים בלי גוזמן. אנחנו יודעים כמה. כשאדם לומד הש"ס עוד מאות פעמים, לא בכך נשאר פה את הדעה שהוא אמר בהתחלה. יש המון סתירות בין משנה תורה ופירוש המשניות. פירוש המשניות עצמו נכתב בשתיים ושלוש מהדורות. בכל מהדורה הרמב״ם משינה ומקצה לקצה. כי בינתיים, בין מהדורה למהדורה, הרמב״ם שעשה עוד כמה פעם. כל פעם בעיון, הבין אחרת. אם כי אנחנו משתדלים בדרך כלל ליישב את הסתירות ולומר שזה אותה שיטה. יש פה מקרה אחד או מקרה אחר, מדייקים בלשון, ועשינו להסביר את הדברים שהדברים לא יהיו סותרים זה את זה. אבל כשאין ברירה והדברים נראים סותרים זה את זה, אומרים, הרמב״ם כתב בצעירותו כך, וזקנותו חזר. ולכן בפירוש המשניות הרמב״ם כך. הוא מקדים הקדמה ליודע, ואומר, יודע שדבריי בו לא יאותו לרוב הגדולים בתורה. אני יודע מה שאני אומר עכשיו, לא יהיו מוסכמים. אולי לכולם. ואז הוא ידע שמה שהוא אומר, ייתכן שכל גדולי התורה לא יסכימו מה שהוא אומר. אבל אומר ולא אחוש, מבלי לשאת פנים, למי שקדם ולא מי שנמצא. אני לא אשא פנים, לא מי שהיה לפניי ולא מי שהיום. דע, כי זה מה שנאמר, אל תעשה התורה כארדום לחפור בה, כלומר, אל תחשבי על כלי פרנסה. הוא בערב אמר, שכל מי שהנאמר בזה, בזה העולם, בכבוד התורה, שקורת נפשו מחיו על אהבה. ואלימו בני אדם מזו על השעון הגלויה. אז זה כתוב פורה, שלא עשו, אז אין לו חלק לאהבה. אנשים תלמו מזה, וישלחו אחרי גיבם, התלמו וזרקו את הממראה הזאת, תכורה, נטלו בפשטי מאמרים שלא הבינו, ואני אבריהם, ויתאים להם חוקים על היחידים ועל הקהילות. כלומר, הרמב"ם ראה מציאות מסוימת, שהטילו על הקהילות ועל היחידים מס להחזקת לומדי תורה. ועשו את המינויים התוריים לחוק מכסים. זה מין נכס, יהודי חייב שלם מס כדי להחזיק לומדי תורה. והביאו בני אדם לסבור שטות גמורה, שצריך ומחויב לעזור לחכמים, תלמידים, לאנשים עסקים בתורה, ותורתנו מול אומנותם. כלומר, זה פשוט. כדי להחזיק תורה צריכים להטיל מיסים על הציבור, על הציבור שעובד, הוא חייב לפרנס את לומדי התורה. זה היה פשוט ומוסכם בכל הקהילות בישראל. וכל זה טעות. אין בתורה מה שיאמת אותו. ולא רגל אישי שאין עליה, בשום פנים. ושאם הם נעיין את אותם חכמים, זכרם לברכה, לא נמצא אצלם, לא לדעת חובות לבני אדם, לא מצאנו שחכמי ישראל, התנאים, המורים שעשו את זה. ולא קיבוץ המון לישיבות, לא עשו כסף לישיבות. ולא לראשי גלויות, ולא דיינים, ולא מרביצי תורה, ולא לאחד הממונים, ולא שאר אנשים. אלא נמצא קהילות, הם כולם דרך מעני ותכלית. הקהילות יש בהם עניים ויש עשירים. וחלילה השם שאומר שאולי גם לחסד נותן צדקה. מה העשירים היו קמצנים כאלה, לא רצו לעזור לעניים בבדי תורה? לזה אני, אם פשט ידו לקחת, אני מדהים אותו בתור זהב מרגליות. אני פשט יד נותנים לו בלב חפץ. אבל הוא לא עושה כן. גם אני שלמד תורה לא פשטתי ידו, אלא מסתפקים בלכה שיפרנס ממנה. בין ברווח, בין בדוחק, הוא בז למה שבידי בני אדם. להשאירים שבי כסף, הוא בז להם, הוא לומד תורה והוא מסתפק עם מועט. הוא יגבי התורה מנעתו מזה. כי ידעת כאילו לזקן חוטב עצים. לא יסופק לבר דעת שאילו הם עסקים גם בימי דורו ומניחים אותו לחטוב עצים. מה, אותו דור, ראו הלל, תמחם כזה חוטב עצים, לא יכול לפרנס אותו? פשוט אסור. חנה בן דוסה, שדי בקרב חרובים מערב שבת לערב שבת. לא מכירים בני אדם. בקרנה, זה השם של דיין בארץ ישראל, ומשקי שדות. בקיצור, בכל דבר, מצאנו חכם לחכמים, שהם מצאנו דחוק שיגנה השני דורו, שהם מרחיבים לו, למצאנו ביקורת על בני הדור, שהם לא פרנסים לדבר חכמים, נותנים להם לעבוד עבודות קשות, להתפרנס בדוחק. והילל, כשפעם אחת לילה לו מספיק כסף, נכנס לדרש, שכב על הגג ביום שלג. מה, אנשים היו כאלה קמצנים, כזה הרשעים, נתנו להילל לסבול, ולא נתנו לו, לא תרמו לו קצת שיהיה לו מה לחיות. אלא הם בעצמם היו חסידים, מאמינים באמת לעצמה, מאמינים בהשם ותורת משה, ולהתירו לעצמם דבר הזה. והסבורו שחילו השם אצל ההמון, כי אם יחשבו התורה למלאכם למלאכות, שמתפרסים בהם. כלומר, אסור לקחת כסף עבור לימוד תורה, כי זה עלול להתפרס ההמון שלימוד תורה זה מקצוע. כמו כל המקצועות. אתה הולך לרופא, אתה משלם. אתה הולך לחשמלאי, אתה משלם. הולך לאינסטלטור, אתה משלם. אתה הולך לרב, אתה משלם. אז הרב, זה אינסטלטור, סליחו לי. אלא הוא, המוסד מומחה בצינורות, הרב מומחה בתורה. או הולכים לעורך דין, אתה משלם לעורך דין. אתה הולך לרב, גם משלם לעורך דין. הרב הוא גם משפטן. חלילה, כאילו, הרב זה עוד מקצוע. לימוד תורה זה מקצוע. וזה חילול השם. והתבזה אצלם, היא עושה זה וזה דבר השם בזה. אחר כך מביא עוד דומות, רבי טרפון, שלא רצה להתקבל את התורה, ועוד ועוד ועוד, הרמב"ם מעריך, מעריך, מעריך בדברים. אחרי הרמב"ם אומר, אם הציבור רצה לפרנס את הרחבים, אבל אסור. אני אומר לכם, הם לא רצו ככה, לקחת. כי ברגע שאתם חייבים לוקח כסף מהציבור, עבור לימוד התורה שלו, הוא מבזה את עצמו בעיני ההמון, שהמון חושב שהנה הוא בעל מקצוע כל מקצועות. תורה איננה מקצוע. ואסור להשוות אותה לכל מקצוע אחר, ולכן אסור לקחת עבורה שכר. אין דברי הרמב״ם. רבותיי, אחת הקושיות הגדולות לרמב״ם הוא עצמו. ידוע ומפורסם שהרמב״ם מתפרנס מאחיו. אחיו דוד היה סוחר אבנים טובות, מרגליות, ונוסע למסחרו, להודו, קונה שם פנינים, ומוכר אותם במצרים במחיר גבוה, ופרנס את הרמב״ם. הרמב״ם ישב למד תורה. ושהרמב״ם כתב את הדברים, זה נכון, לפני שם שהוא כתב עוד בצירותו, לפני שרבי דוד פרנס אותו. אחר כך, משנה תורה הוא כתב כבר שהיה במצרים, כאשר הוא התפרנס מאחיו. מי התיר לרמב״ם בסוף הזה? ולכן הרמב״ם בלכות ללמוד תורה מנסה לצאת אחרת ואני לא אומר שבגלל אחי הוא עשה זה הפך. אחרי שהוא למד את הדברים מחדש, הוא שינה קצת והרתיר לעצמו. וכך רוב האחרונים נסים לתרץ הסתירה בין שני כתבי הרמב״ם. בכל מקום תורה אומר הרמב״ם, יכול המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, והתפרנס מהצדקה, וזה חילת השם וביזת התורה וקיבל מורדת. וגרם רעה לעצמו ונתן חיים לעולם הבא. עד כאן דומה מה שכותב בפירוש המשניות. כפי שאסור להנות בדברי תורה בעולם הזה. אמרו החכמים, כל הנהנה דברי תורה נתן חיים מן העולם. ועוד ציוו אל תעשה מטרה לגדל בה, ולכרתום לחפור בהם. ועוד ציוו אמרו, אהבת המלאכה ושנאת הרבנות. ויכול תורה שמה מלאכה סוף בטלה ועוד עוון. וסוף אדם זה שמנסה את הבריות. מעלה גדולה היא למי שהוא פרנס מעשה ידיו, את החסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה עולם הבא. שנאמר, יהיה כפיך כי תאכל, אשריך טוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. בכל זאת אותם דברים, רק בכיתור, בצורה יותר תמציתית, אותם דברים שהוא אומר בראש המשניות. אבל האחרונים אומרים שיש הבדל מסוים. בראש המשניות הוא דיבר הרבה, יש גם אסור, שגם אם בא השיא, רוצה לתת לך, אל תיקח, כי זה חילול השם. ולכן הוא אומר שלכן גדולי ישראל התברגנו מהצדקה בדוחק, והיו עשירים שרצו לתת להם, והם לא רצו לקבל מהם. כי אסור לקבל, זה חילול השם. פה הוא לא אומר את זה בצורה כך חריפה. הוא אומר את זה אחרת. יכול המשים על ליבו, שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, להתפרנס מן הצדקה, אז זה חילול השם. לפי שאסור לענות ולא תורה בעולם הזה. מי שמעלה, הולך ללמוד תורה, דוח הנחה, שלא יעשה מלאכה, ולמד מן הצדקה, הרי זה חדש. כי הוא הולך ללמוד תורה מתוך הנחה שהוא יזכה, יתפלל מהצדקה, זה אסור לעשות. אבל אם הוא לומד תורה לשמה, ובתוך זה לימוד הציבור רואה שהוא לומד תורה ורוצה לחזק את לימוד התורה שלו, רוצה לגדל אותו, לפרנס אותו, הרמב״ם לא אומר שאסור. הרמב״ם אוסר ללמוד תורה מתוך הנחה שאני אטיל את עצמי על אחרים. אבל אם הוא לא לומד את לימוד אחר, הוא לומד תורה לשמה. והציבור רוצה מיוזמתו שלו לתמוך בו, הרמב״ם לא עושה את זה כאן. וכך הוא מסביר שהיום יום הזיכרון של אור החיים הקדוש, יום הירוצת שלו, הוא אור החיים בספרו ראשון לציון, היורד דעה, סימן רי שמגבב, אכן שואג על הרמב״ם את הסתירות האלה, ואומר הרמב״ם התכוון לומר עכשיו, שאסור לאדם להטיל עצמו על הציבור, אבל הציבור רוצה לתמוך בו, מותר. אז מכן, זה גם יושב את הסתירה עם אחים. אני אומר, בפירוש לא שהרמב״ם שינה את ההלכה בגלל זה, להפך, אחרי שהוא למד את הדבר עוד פעם, ויהיה מחדש, ויגיע מסקנה אחרת, ירשה לעצמו עוד פרס מאחים. אבל גם הפירוש המשנות קשה. הסיפור הזה של הרמב״ם והאחים הוא לא חדש בתורה. יש גמרות מפורשות במקומות שבהם מצאנו שהשיטה הזאת של שותפות הייתה קיימת ואז מעולם. כולם יודעים את דרשת חז"ל הפסוק, שמח זולום מצותיך ושכר בועליך. שישכר וזולום עשו שותפות ביניהם. שישכר למד תורה וזולום פרנס אותו. וזה מדרש מפורט, ונחזים פסוק בתורה, שמח זולום בצאתך ושכר בועליך. ובמסכת סוטה דף כ"א אומרת, לא כשמעון אחי עזריה, ולא כרבי יוחנן דבי נשיאה, אלא כהלל וישבנה. הגמרא מזכירה זוגות שעשו שותפות, אחד שמעון אחי עזריה, הוא מוזכר במשנה בשם הזה, במסכת צבחים, אז בדף הראשון במסכת צבחים, מובא שם, הלכה בהלכות קורבנות בשם שמעון אחי עזריה. כלומר, רבין הקדוש לא ויתר על הכינוי הזה. שמעון אחי עזריה. מדוע? שמעון אמר דבר הלכה, בזכות מה אמרנו את ההלכה הזאת? בזכות אחיו עזריה, שתמך בו. ורבי הזכיר את זה לשבחו של שמעון, שמעון אחי עזריה. כך הוא מכונה במסכת צווחים. ולא כרבי יוחנן דבי נשיאה. רבי יוחנן דבי נשיאה עשה אותו דבר. בית הנשיא, נכדו של רבי, פרנס את רבי יוחנן, עשה שותפות. אלה כלי ושבנה שעסקו צורה אחרת. כדי עסק בתורה, ושבנה עשה עבד עסקה. בסוף רצו לחלוק ביניהם, שם יש צורה קצת אחרת, ואני אומרת, יש צורה כזאת, צורה אחרת, אבל זה גמרות מפורשות. והרמב"ם מתעלם מהגמרות האלה. נכון, הוא הביא כנגד זה גמרות אחרות. הביא גמרות שהנה, תלמידי חכמים לא רצו להתפרנס. הוא אומר, לא יעלה על הדעת שהעשירים לא רצו להתפרנס את העניים. אז אפשר להגיד, בגמרא יש סתירות, והרמב"ם כדרכו שיש סתירות בגמרות, הוא מכריע. אז זה מחלוקת. ככה אפשר להגיד את הרמב"ם. יש אמת דעה אומרת שישכר וזבולון שיטה כשירה, מותרת, זה לא אדם שמתיר עצמו לציבור, אלא יש אדם בעל יכולת שרוצה מרצונו הטוב כדי לזכות בתורה, לפרנס בין תורה. זה דעה אחת, ודעות אחרות, זה לא כך. ועובדה שהרבה יותר חמי עניים שלא רצו להתפרנס. זאת אומרת שהשיטה הזאת הייתה לא ראויה ביניהם. אז בפירוש המשניות הרמב"ם פסק כמו הדעה שאומרת שאסור בכל מקרה להתפרנס, גם אם האדם רוצה להציע לך עד כך. ביד החזקה, הרמב"ם גמרנו במודיעין למדת נסיעות עוד פעם, והגיע מסקנה שאפשר לפסוק הלכה כמו הדעה האחרת. וכך עשה למעשה. אפשר לומר בדרך הזאת, אני אומר, זה לא בדיוק מה שאור החיים הקדוש אומר, אבל ברוחו של אור החיים ועוד פוסקים אחרים שהלכים בדרך הזאת. וכן הכסף משנה על הדר, מקשה הרמב"ם את הסתירות האלה. הרי זה... איך הרמב"ם מסדר לרבי יוחנן ושמעון אחי עזריה? ואחרי הוא אומר שגדולי ישראל חכו על הרמב"ם. רבותיי, אני רוצה להגיד משהו אחר את הרמב"ם. אני רוצה לדייק בלשונו של הרמב"ם בראש המשניות, ואני מקווה שזכיתי לכוון האמת. ככה אני מקווה. שיגיע לעולם האמת, שאת הרמב"ם זכית לכוון את דעתו או לא. כל הדברים ארוכים שאומרים פירוש המשניות, שאסור לאדם להתפרנס, גם אם מציעים לו, גם השירים רוצים לתת לו, אסור לקחת מהם, אז הרמב"ם מסביר כך. אליהם בעצמם חסידים, מאמינים באמת לעצמה, מאמינים בהשם תורת משה, אשר באה הזכייה לעולם הבא, ולא יתירו לעצמם זה, כלומר, לא יתירו לקחת כסף, גם מי שמציעים להם. והסברו שיכולו לשב אצל ההמון, שהם יחשבו שהתורה כמלאכה, מן המלאכות, אשר פרנסים בהם, התבזה אצלם, והיא עושה איזה דבר שם בזה. אם אני בנכון את הרמב״ם, הוא אומר, תלוי מי בא להציע לך. הרמב״ם רואה בזה בעיה של חילול השם, שיפרשו שהתורה היא מקצוע כמו כל מקצוע, זאת אומרת מה אנחנו קודם. זה חילול השם זה המון, ואני חוזר למילה הזאת, ככה נראה את זה המפתח לבעיה. שיסברו שיחילו להשם זה המון. המון אומנם רוצה, מעוניין לעזוב מן החכמים. אבל אם תלמיד חכם יסכים לקבל מן ההמון כסף, הוא יתבזה ביניהם, שהמון יחשוב, הנה, אני פרנסתי את הרב, אני פרנסתי את התורה, אני שילמתי עבור התורה. המון אומר, התורה היא כמו כל מקצוע אחר, מגיע לו לרב. המון זה מתום לב. הוא מחשיב את התורה. הוא מחשיב את התורה כמו כל דבר אחר. אם אני תומך בזה, תומך בזה, אני משלם שכר עבור שמש בית הכנסת, אני משלם שכר עבור הוצאות בית הכנסת, השמן וכל ההוצאות האלה, למה לשלם על מי שלמד תורה? מגיע לו. לשמש מגיע? אז זה ויכוח. מי שמנקה את הכנסת, מגיע לו שכר. למה לרב לא מגיע שכר? והמון אומר את זה בתקינות. הרבצת תורה זה פחות משמש. בא חשמל לתקן משהו בית הכנסת, משלמים לו. שרב רב בית הכנסת, משלמים לו. בית המדרש, משלמים. משלמים כולם. לטבח משלמים. כל מי שעושה. רק לרב לא לשלם. איפה היגיון? איפה הצדק? ככה המון תופס. הוא בצדק. אומר הרמב"ם, אבל זה בדיוק המון הבעיה. הרב לא שמש, והרב לא טבח, והרב לא חשמלאי, לא אינסטלטור. ואם אתה חושב כך, אם ההמון חושב כך, הוא טועה. ואסור לרב לתת להמון מחשבה כזאת, כאילו הרב הוא אינסטלטור. הוא לא כזה מעל הכל, הוא לא כזה שכר. תורה היא לא, היא לא, היא לא, היא תורה היא לא סחורה, תורה היא לא עסק. וזה אני, אבל אם נכון את הרמב״ם, תלוי ממי אתה לוקח. דוד, אחיו של הרמב״ם, לא היה המון. היה בן תורה גדול. לא שהוא דבר תורה מאחיו של הרמב״ם. אבל היחידים, המשפחה הייתה משפחה תורנית. אביו של הרמב״ם מימון היה דיין, והתלמיד של הרי מיגש, תלמיד של הריף. כשהרמב״ם מזכיר את הרי מיגש, הוא אומר, גאון אדיר שהמבעט בתלמודו. זה משפחה תורנית. גם דוד, שלא היה, לא זכינו דברי תורה ממנו, כי הוא טבע בים, בצעירותו, לא הספיק להשאיר לנו משהו בתורה, אבל אין ספק שדוד היה, ידע מה זה תורה. והוא דווקא, הוא אמר, דוד שהחזיק את אחיו, את אחיו הרמב״ם, עשה את זה מתוך הנחה, מתוך הבנה. נכון, אני לא, הרמב״ם הוא לא סתם בעל מקצוע. אבל עם ישראל זקוק שהאחי יכתוב סביב משנה תורה. צריכים את הספר הזה, להעיד את התורה כולה, כמו שהרב ארוס אמר קודם. הרי המניצה שאומרת, ממשה עד משה, לא קם כמשה, היא לא סתם מניצה רקע. יש התורה שבכתב, משה רבינו, והתורה שבעל פה זה הרמב״ם. נכון, התורה בעל פה בעיקר זה משנה ותלמוד, אבל כולם יודעים, מי שלומד משנה ותלמוד, לא יוצא בולבל מתוך כל המחלוקות, מתוך הדיונים, לא יוצא בדבר מסודר. הרמב״ם לקח את התורה שבעל פה וערך אותה כבר מסודרת, יחזית בתוך כמקבית בתוך הפה. ולכן בלי תורה שבעל פה שהרמב״ם כינס אותה, התורה שבכתב, יש תורה שבכתב, בלי התורה שבעל פה הצמודה לה. משנה תורה, זה משנה תורה, זה התורה שבעל פה, תמצית התורה שבעל פה זה הרמב״ם. העולם, הוא זיקה את העולם כולו במתן תורה חדש. לא אומר כמו סיני, יש הבדל, אבל בכל זאת. זכותו של הרמב״ם עצומה, ואם אחיו מפרנס אותו, הוא לא עושה את זה. הרמב״ם בפירוש, אחרי שאחיו מת, הרמב״ם תאר את סדר היום שלו, היה רופא, אצל צלח הדין, וגם אחרים, חצי יום אצל המלך, טרדות, בכל שמגיע הביתה, ומחכים לאנשים אחרים, מבקשים רפואות וקסמים, הוא דואג להם, מתי הוא, אחר כך הוא עייף ושוחט, אנחנו מתאר באיגרת שלו, והרב עושה מבקנין, שעושה לבקר אותו, אומר, אין לי זמן לראות אותך. תמיד חכם, כמו דוד, שמבין מה זה מותר. וכן דוגמאות שהגמרא מביאה, יששכר וזבולון, זה כנראה זבולון הבין מה זה תורה, ולא ראה בזה פחיתות. להמון מהציבור הרחב שעלול לפרש, זה לא נכון, למרות שהוא עושה מתוך יראת שמיים, מתוך כוונה טובה, אסור לקחת כסף. אבל תמיד חכמים שמבינים מה זה תורה, ורוצים את זה באמת לשם תורה, ולא בגלל שרוצים לראות זה כמו מקצוע אחר. אלא זאת אומרת, מעל לכל המקצועות, זה כתר תורה מעל הכל, ורק הצורך הציבורי לגדלת תלמידי חכמים, שעם ישראל יזכה בגדלת תורה, זאת המטרה. והמטרה היא באמת לא להשוות זה מקצוע, להפך, מעל המקצועות, מהם מותר לדעת בסך. אין לי, לא מצאתי בינתיים מי שיכול להסתמך עליו, וכאן, אבל אני חושב שהסבר הזה נכון, וכאן זה הגיע כאן למסקנה מעשה בימינו. רבותיי, בימינו השתנו התוואים, העולם מתהפך לגמרי. כל אחד יושבים כאן ציבור גדול, מניח אנשים עמלים, משלמים מיסים. יש כאן מישהו שלא משלם מיסים, אולי צעיר, אולי לא משלם מיסים. כל אחד, רוצה או לא רוצה משלם מיסים. 20%, 30%, 40%, כל אחד משלם מיסים. מנקים לו משכורת, משלם מיסים. אם הוא עצמאי, צריך את החשבונות שלו, משלם מיסים, אין אחד שלא מיסים. וזה מיליארדים. במיסים, מה עושה המדינה במיסים האלה? בונה כבישים, בתי חולים, צבא, כל מיני דברים חשובים. בין היתר, סליחו לי, צריך להגיד לקרות גם צוד. חלק מהמיסים, לא הרבה, אבל חלק גדול, לכל מיני כוללים אני קורא, לא כוללים, להבימה, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, אצטדיונים, כל מיני כוללים של אומנות ושל ספרות וכל מיני דברי הבל וכל דברים שהם אנטי תורה. אני ואתם שלמים מיסים. המיסים שלנו מממנים את זה. מממנים את הכוללים במרכאות כפולות של כל דברי הבל שעושים תורה. חלקם סופרים, עיתונאים שמנצלים את השופר בידיהם להשמיד, להשמיץ, רק להגיד דברים נגד התורה, נגד ישיבות, נגד לימוד תורה, נגד הרמב״ם. מכיר גם יושבים באוניברסיטאות, אנשים, יש פקולטות שבהם יש 10 תלמידים. פרופסור מקבל משכורת, עובד חצי שנה, רק 6 שנים, אחר כך שנת שבתון, מקבל משכורת של אלפי שקלים, כדי לכתוב נגד הרמב״ם. מקבל משכורת, ממי? מעשרת תלמידים שלו בפקולטה שלו. המדינה מממנת את זה. מהמיסים שלי שלך. נגד משה רבינו. כותב שיושב באוניברסיטה, מה קוראים לזה מקרא, באלף. מקרא בעין. לומדים ביקורת מקרא, ביקורת מקרא, בעין. אומרים לו, משה, חלילה, לא רוצה, אבל אני יודע, בתוך עמי אני אני מרצה באוניברסיטה. אני יודע מה אני חי. אני קורא את הדברים שלי, אני יודע מה הם אומרים שם. החשבוני והחשבונכם מממנים דברים אנטי משה רבינו, אנטי קודש ברוך הוא, אנטי רמב״ם, אנטי תורה. מה אנחנו בקשים? חלק קטן מהמיסים האלה, תנו גם ללמדי תורה. כדי שלא הכל ילך רק לשם. רבותיי, איזה חילול השם יותר גדול, לפי הרמב״ם, שאנחנו נוותר, נגיד, לא, לתורה תתנו. תנו להבימה, תנו לכדורים בשבת, תנו לביקורת המקרא, להם תתנו, לתורה אל תתנו, לא רוצים לקחת מכם. אין לא יכול לשם יותר גדול. רבותיי, בימינו, קידוש השם, לקחת חלק מהכסף הזה, כמה שיותר, לתת לתורה. כן, לתבי חכמים שישבו, מגמדו, אחרי הציבור. לא תקוין בו דקית. לארצות בן לא עשתה, החברון המדינה זה בסדר. אמר, אגנון, עשה בסדר על הלצה, על אחד שכותב מחקר בהיסטוריה, איך קבעו את האביונים בביזנטיון במאה ה-12. איך, האדם עושה מחקר היום, איך קבעו את האביונים בביזנטיון במאה ה-12. זה גם בסחר. פרופסור. ומוציא את הספרים שלו. אגנון עשה בדיחה. לא, זה הרציע, אבל הוא מתכוון להיות רמז, זה פרופסור מסוים. לא ייתכן שתורה זה פחות מדבר כזה. זה חיל השם. דווקא, בעיני המון. אנחנו נעשו את זה פשוט. שכבוד התורה, אנחנו לא מוכנים שהאדם שלו, כך תלמוד, מרצה תלמוד אוניברסיטה, מקבל שכר הגון, החשבוני, החשבונכם. ללמד תורה בכולל, בישיבה, מקבל שכר עלוב, ולא מקבל שכר בכלל. אני לא מסכים. אני לא מוכן שמכיסי יקחו את המסים שלי ויעשו את זה. אני לא מתחיל לשם. לכן דעתי, בעניות דעתי, אני אומר, ידע רם חי בתורה, אני אומר, קידוש השם, כן, שתורה גם כן לא תהיה כהנת כפונדקית, ודווקא מתוך קידוש השם, דווקא בעיני המון, שחשיבו תורה, שהכסף של ההמון שהולך למטרות פסולות, ילך כולו מטרות קשרות. בעזרת השם, נזכה בעולם שמלאה וזעת השם, כמיים היה מכסים.